פה בנסיב התשובה, פרק ה, באמצע הסוגיה של הוידו. אז אחת פה די באמצע, אני, בעיקרון אנחנו רוצים להתחיל את הקטע ודווקא הוידו, מה שדיבור מסכת ודווקא הוידו, אבל בשביל ההבנה של הדברים נתחיל עוד פעם בקיצור מהפרק עמד הסויטה. פרק עמד הסויטה זה היינו מדל אתון רבונון, אומרים לפונאו לפני הסויטו שנכשלה רחמון אל צלן ו... עצם זה שהייתה ניסטרו עם פלויני כבר עברה על איסור, אבל אנחנו לא יודעים אם היא נטמאה או לא נטמאה. עכשיו היא מגיעה לבית המקדש, ואם היא תשתה את המים המעוררים, היא תמות. אז אומרים לה, חבל, תודיע על האמת. אפילו אם נטמאת, תודיע על האמת, בסדר, תתגרשי ותמשיכי הלאה את החיים. תוכלי לחיות. אבל מה? תעשי תשובה. תתוודי על מה שעשית. תנו רבנון, אומרים לפניה דברי אגודו ומעשים שאירו בכסובים הראשונים, כגוין אשר חכומים יגידו ולא יכיחה דומי אבויסם. אומרים לה את הדברים שקרו בעבר. מה הכוונה של הדברים? מי הם אלה שהגידו? חכמים יגידו ולא כיחדו, לא הכחישו את העבירה שלהם אל הסיפור שהם חטו. יהודו אוידו ולא יבויש, מה היה בסופו? זכה וירש חיילה מבוא. ראובן הוידו ולא יבויש, מה היה בסופו? זכה וירש חיילה מבוא. מס חורם, אמרתי כבר, מס חורם כדכה אומרים להם, שהם זכו לחיילה מבוא. אלא מס חורם בוי למה זה, להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. להם לבדם ניתנה הארץ, שזה בעצם הנקודה של מלכוס שיהודו זכה, והנחלה הראשונה בארץ ישראל בעבר הירדן שזה ראובן זכה, ולא עבר זר בתוכם. אז פה זה, הגמור אומרת, לא עבר זר בתוכם. לא כתוב מה הפשט בזה. המהר"ל יסביר בהמשך שזה לא עבר זר בתוכם, זה המקום שמרמז לנו על מתי יהודו וראובן נתקנו. מתי יהודו נתקן? אז הגמור הרי אומרת שכל אותם שנים היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון, עד שהגיע דוד, מויש רבינו בברכות ואמר יחי ראובן ואל יום מויס וזויס ליהודו, נכון? כל השאר כתוב ליוסף אומר, לבנימין אומר, ופה יש דילוג על שמעון, יש יחי ראובן, מיד אחר כך וזויס ליהודו, ולא ליהודו אומר, אלא וזויס ליהודו. הגמורה מסבירה את זה בהמשך, שומע הכוונה אומר ראשון בנחמוני, יחי ראובן ועל יום מויס וזויס ליהודו, אם ראובן חי ולא מת, וזה בגלל שהוא עשה תשובה, אז וזויס ליהודו, זה מה שמגיע ליהודו שעצמותיו מגולגלים בארון, הוא הרי מי גרם לראובן שיועידה יהודו? תייסה שואל שרואים הרי, תייסה במקס, שואל שהרי רואים שראובן עשה תשובה כבר לפני כן. אומר על תשובה, כן, הוא לא סיים את התשובה. וזה בשביל צריך להבין את כל הסוגיה של ראובן ויהודו, זה יותר נמצא במה שנקרא הפוילי של ספרים. נמצא בספסם, סרב צודו. הגמור הרי אומרת ששב לסקוב את העניתו מתי? בעוד מכירת יוסף. נכון, זה לפני המעשה של תמר שקרה וירד יהודו מאיס החוב. אבל בכל זאת, אז למה זה בזה, ברב צודויק וכל הספרים האלה, איש ביצם, כולם מעריכים בזה הרבה, לבאר את ההבדל מן ראובן ליהודו. בסוף הקטע מהר"ל מרמז לזה, אז אולי שם, אם יהיה זמן, נדבר על זה. מה, ראובן? או, אז הגמור אומרת, איפה יודעים שראובן? אז אומרת הגמור ככה, יהודו, בשלם יהודו אשכחון דאוידה, איך סיבה היה כיהודו והיום רוצות כמו ממני, היה לו ראובן מנולון דאוידו. אומרת הגמור, לא. אנחנו יודעים שראובן הודה בגלל יהודה. אחרי שיהודה הודה, זה לא כתוב מפורש בפסוקים. רש"י מביא שזה היה מסוירס ביודם. שראובן הודה, אבל הוא הודה אבל רק אחרי יהודה. זאת אומרת, את התשובה שלו הוא התחיל לפני, אבל להגיע לאוידו הוא הגיע אחרי. זאת אומרת, אתה רואה שיש פה שתי חלקים. החלק של חרטה עדיין לא מכריע. החלק של האוידו זה חלק מכריע. זה חלק שגומר את הסיפור, וזה מאוד מאוד חשוב בשביל להבין את הקטע הבא בדברים של המהר"ל, שבעצם מסביר מה השורש של אוידוי וכמה אוידוי היא גדולה. אוידוי זה לא, עוד פעם, זה בא לידי ביטוי באמירת הוידוי, שזה בעצם החלק המעשי של אוידוי. כן, אנחנו מודים, אומרים את הוידוי ומודים, אבל יש פה גם חלק נוסף שהאוידוי זה איזה תחושה, איזה רגש פנימי מסוים שאותו אדם יכול לעשות שוב השנים ולוידוי הוא לא יגיע, לאוידוי האמיתית הוא לא יגיע. אבל בוא נגיע לזה, לעזרת השם. טוב, אז מה זה הגמור מידע את הדברים? עכשיו, ולא יעבר זור בסויחום. המהר"ל מסביר בהמשך שלא יעבר זור בסויחום, כוונת הדברים שראובן, יהודו. זה לא הסדר. בשום סדר שהוא, יש המאה שילוח עושה רשימה בפרשת וישלח, או עושה רשימה של יש איזה 16 אנשים, 16 פעמים שמובא בתורה הרשימה של השבותים, וכל פעם זה סדר אחר. כל פעם ואומר, והמי וניובים, הוא לא מסביר למה, אבל הוא אומר, המי וניובים, את הסוד העניין, למה יש פה 16 סדרים שונים של סדר השבטים. אבל פה יש ראובן יהודו. ראובן יהודו, מה זה ראובן יהודו? אז הוא אומר, ולא יעבר זור בסיכום, לא הם לבדם ניתנה הארץ, ולא יעבר זור בסיכום, בגלל כוח ההודעה והתשובה שהיה להם, ליהודו וראובן, זה מה שמקשר אותם ביחד. להם לבדם ניתנה הארץ, מפה הגמורה דורשת מזה, שלראובן היה נחלה ראשונה, וליהודו הייתה מלכוס, נכון? הוא זכה במלכות, אבל ולהם לבדם, ובגלל שלא יעבר זור בסיכום, בגלל שהם היחידים שהודו, ראובן הודה ויהודו הודה, ולא יעבר זור בסיכום, אז לכן הם מקבלים ביחד, לא הם לבדון ניתנו האורץ. טוב, למה זה הגמור אומרת? דבר ראשון, המהר"ל נעמד להסביר מה העניין של מה היה בסופו זכה וירש חיי עולם הבא, ראובן הודה ולא בוש, מה היה בסופו זכה וירש חיי עולם הבא. מה הקשר בין חיי עולם הבא להודה ולא בוש? זה מעניין, כי הרי זה מתחיל עם בושה, ואז מגיע הודה ולא בוש. מה זה לא בוש? לא התבייש. אז כן יתבייש או לא יתבייש? השאלה במה? בדיוק. יפה, אז בושה זה תכונה טובה, ועזות זה תכונה טובה. אין מידה שהיא גרועה. כל מידה היא במידה. היא צריכה להגיע לידי שימוש בדבר הנכון. זה שהאדם מסוגל הודעה, בעצם בושה זה מקום של התבצרות, מקום שבו האדם חוזר אל המקום שבו היה. הודעה יש פה משהו שדורש לפרוץ את מידת הבושה. זה דורש מהאדם לא להישאר במקום בו הוא נמצא, אלא להגיע למקום חדש. זאת אומרת, הבושה בעצם זה לברוח חזרה הביתה. לברוח למקום הבטוח. לא, 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 אני לא שם, אני חזר לפה. יצאתי מהשורה, חזרתי לשורה. זה בעצם הבושה הבסיסית. כן, כמו שאמר, זה הולכת תמיד אל הפשטות. אבל פה זה דווקא צריך הודה ולא בוש. פה צריך את ההפך, כן להודות. מה בעצם קורה אבל כשהאדם מודה? אז דבר ראשון אמרנו שהוא זוכה ל... זוכה ויורש חיי עולם הבא. והמהר"ל במסביר אומר, המציאות של עולם הבא זה שאין שם יצר הרע. עכשיו, התפיסה שהמהר"ל תופס כאן את היצר הרע זה תפיסת השניות. זאת אומרת, היצר הרע יוצר מציאות שנייה בעולם. זאת אומרת, לא רק המציאות האמיתית הקיימת בעולם, אלא גם מציאות שנייה, מציאות שקרית, מציאות דמיונית, בלוף, ציור דמיוני שגורם לבן אדם שיש פה שתי אפשרויות. דיברנו על זה אתמול, רואים את זה כבר במהלך של אדם הראשון בגן עדן, שהנחש מצייר לו ציור דמיוני כביכול וידם כאלוקים, יודע איתו ורבה יש תוכלו מעץ הדעת, כשבעצם כמו שהרמב"ם במוירה מסביר פעמיים, גם בפרק ב' בחלק א' וגם בחלק ג', נראה לי מב' ומג', משהו כזה, הרמב"ם מסביר שם שבהתחלה עמד האדם במצב שיש בו רק נכון או לא נכון, טוב, כאילו אמת או שקר, וזה הדבר היחיד שהכתיב את החיים של האדם. ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת, הוא לא הרוויח, כלומר הוא רק הפסיד, כי הוא לא הרוויח דעת, אלא הוא קיבל עץ הדעת טוב ורע. הוא קיבל לדעת טוב ורע בנפרד מהנכון והאמת. זאת אומרת, עד אז היה נכון, אמת, טוב, שקר, לא נכון, רע. זה היה המודד. מהרגע שהאדם אכל מעץ הדעת, נהיה מצב חדש. זה נכון, אבל זה רע. לא נחמד לי, לא כיף. זה טוב, אבל זה לא כיף. זה לא נכון, זה שקר, אבל זה נחמד לי. נוצר מצב שיש לאדם דילמה בין הכיף לנכון. כמו דיברנו על זה תמיד, שאפשר לראות את זה אפילו במציאות שלנו, כשבן אדם מתחיל להישן, נכון? אז לפני שהוא מתחיל להישן, אתה שואל אותו, כדאי להישן? לא כדאי, זה לא בריא, אתה יודע, יש לו הרבה הסברים למה לא כדאי. ברגע שבן אדם טעם את הטעם של הסיגריה, אז יש 16 טעמים למה לא להישן, אבל הטעם של הסיגריה גובר על כולם. נכון? מה קורה פה בעצם? הבן אדם אומר, אני יודע שזה לא נכון, אני יודע שזה לא כדאי, אבל זה כיף לי. יש פה בעצם מקום של התמודדות, שבו האדם אומר, תראה, יש 16 סיבות למה זה לא, אבל כיף לי. זאת אומרת, אני מסכים שזה לא נכון. לפני שהאדם התחיל להישן, לא נכון הופך להיות גם לא כיף. כאילו, למה שיהיה כיף? זה לא נכון. אבל ברגע שיש כבר איזו סיבה שהופך את הדבר הזה לכיף, ואנחנו חיים היום במערכת שכיף סותר את הנכון, אז זהו, אנחנו אחרי האכילה מעץ הדעת, אנחנו במצב של כיף, למרות שהוא לא נכון, יכול לקבוע אצלנו עובדה. מהריז"ל, רב חיים ולוז'ינר, כן, הם כולם מדברים על זה שכשהוא ידע והוא בחר בזה, כי הוא חשב שזה יביא אותו לעבודת השם עמוקה יותר. ובמידה מסוימת הוא צדק, רק שאיך רב חיים ולוז'ינר אומר, הוא לא ידע כמה קשה הוא החושך. זאת אומרת, הוא היה בטוח שהשכל של האור יישאר לו גם במקום של החושך. הוא לא קלט שבחושך המתוק הזה והדביק, אתה בכלל לא זוכר למה אתה פה.
אבל גם אם זה היה נכון בסוף, אז
נכון, זאת הטעות. כן, זאת הטעות. הטעות מתחילה במקום שבו האדם חושב שהוא יכול לנהל את הקדוש ברוך הוא, יכול לנהל את המציאות מעבר לבחירה של הקדוש ברוך הוא. זה ברור. אבל הרעיון שלו לא הגיע מתוך מקום של זה, אלא מתוך מקום שהוא רצה להביא, איך זה נקרא, נהוירו מגוי חשויכם, מסיקו מגוי מרירו, כן, להוציא את הטוב מתוך הרע בעצמו, שזה דבר הרבה יותר יפה, זה הרבה יותר מרשים, זה הגיבור שיורד למלחמה, נכנס לתוך שטח האויב, ומשם מוציא את מי שנמצא בשבי. אז זה הרבה יותר מקסים, זה הרבה יותר יפה. הבעיה היא שאתה שוכח דבר אחד, אתה מסתכל על השטח שלך, ואתה מסתכל על השטח של האויב, ואתה אומר, אני אכנס לשם, אני אקש, ויוציא אותה. ברגע שאתה נכנס לתוך השטח של האויב, יש שם איזה ערפל כזה, שמים באוויר שגורם לך לשכוח לגמרי, לגמרי למה אתה פה בכלל. יש את זה בספרות וכל דברים כאלה, שבן אדם נכנס לאיזה קזינו להוציא איזה חבר שנתקע שם, אבל ברגע שהוא נכנס לקזינו, אז הוא כבר נמצא שם שנים, כן? המושא, זה בעצם הגדרה של העולם הזה, כן? אתה נכנס למקום הזה, ואז אתה שוכח, למה באתי לפה בכלל? יש לי איזה זיכרון עמום שאתה יודע, עומד לך בראש של, רגע, אז למה יש לי את התיק הזה? כן? יש לך איזה תיק כבד על הגב, אתה לא להגדיר למה הוא נפל עליך. מפעם לפעם הוא עוקץ אותך, ואז אתה לוקח לפסיכולוג שיוריד לך את התיק הזה, או שייתן לך כדורים להתגבר על התיק הזה. שלא יציק לך התיק הזה. אלו, אתה פה בתפקיד, מנסים לשדר לך משהו, התיק הזה אמור להסגיר לך שאתה פה בשביל לעשות משהו. אבל בסדר, זה ההתמודדות של האדם בעולם. האדם הראשון כבר נופל בנקודה הזאת, אבל זה באמת לא כל כך הנושא שלנו. אבל בגדול, כל התפיסה של יצר הרע בעולם זה שניות. היצר הרע הוא כל כך גרוע בעניין הזה, כי זה בעצם, פה אנחנו חוזרים לנקודה מאוד 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 עמוקה ופשוטה. כל הקדושה בעולם זה דבר אחד, השם אחד. כל המצוות, כל המערכת, ההסתכלות האמיתית על המערכת, זה אחדות השם. אחדות השם, הוויה אחד, זה הכל. כל המציאות השנייה בעולם, עצם זה שיש דואליות, שיש שניות, שיש אפשרות כזאת ואפשרות אחרת, וכל הסתירות והשאלות והספקות, זה הכל. המולק, כן, יש לזה המון מילים, כן? המולק, גימטריה, סופק. כל המצב הזה שיש שתי אפשרויות, זה כוח היצור. זה כוח היצור. המקום הזה של השניות. אם יש עולם הבא, אין יצר הרע. אם יש יצר הרע, אין עולם הבא. זה הולך ביחד. זה ממש ממש הולך ביחד. נגיע לזה בעזרת השם בהמשך השטיקל, אבל בוא נראה דבר ראשון. אומר כי היצר אשר הוא יש לאדם הוא מצד עולם הזה הגשמי, נכון? המציאות הזאת שהגשמי שאתה רואה בעולם. וכאשר מסלק יצרו, זוכה לעולם הבא. וככה הוא מסכת סנהדרין, פה הוא בא להסביר את המים החזל הזה, זה יבייך תוידו יחבדונני. אמרת, אני מורס סנהדרין דף מגילים את הבייס, אומר איש, לא קיש, כל הזובח יצרו ומתוודה, שיש פה שתי חלקים. יש פה חלק של זובח יצרו, ויש פה חלק ומתוודה. כן? זובח יצרו, זה אחרי שהסיד אותו לחתו, הוא זובחו ואורגו, הוא לא מתפתח אחרי היצר. וחלק שני, הוא מתוודה ושב בתשובה ומתוודה עליו, כאילו כבדול הקדיש ברוך הוא בשני העולמות, שנאמר זה יבייך תוי לא יכבדון אני. ופירוש זה ביארנו למעלה בנתיב היצר, שם הוא הסביר את העניין הזה, וכי כאשר, הוא מביא את זה פה בקיצור, כי כאשר כובש יצרו ומסלקו, בזה מכבד הקדוש ברוך הוא בעולם הבא ובעולם הזה, כמו שהתבר למעלה. הוא מביא פה למטה בהערה 27 את הלשון של נתיב היצר. הוא אומר, במאמר הזה בא לבאר המעלה לאדם כאשר כופה וגובר על יצרו הרע. והכבוד הזה שנתן על השם יתברך, שהוא יתברך אחד גמור, הקדוש ברוך הוא אחד גמור, כי כאשר בעולם יצר הרע נראה חס ושלום בעולם שיש כאן שתי התחלות. האחת לטוב והאחת לרע, כאילו חס ושלום אין השם יתברך אחד. וגם יש רע בעולם. ולכך כאשר זובח יצרו, מכבד השם יתברך בעולם הזה ובעולם הבא. כי אף שלא יהיה יצר העולם הבא, אז אנחנו מכבד את השם יתברך בעולם הבא. מכל מקום, דבר זה שמסלק האדם עצמו מן יצר הרע, הוא יותר מורה שהוא כולו טוב. והכבוד לעולם הבא שהוא יתברך אחד. יתברך אחד, לכך אמר הזובח יצרו, מכבד השם יתברך בעולם הזה ובעולם הבא. ומזה יתבאר כמה גדול במדרגה העליונה, מי שזובח יצרו ועושה השם יתברך אחד, כאילו מכבד הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא, ששם אחדותו. אז בשביל להבין על מה אנחנו מדברים פה, זה, אני רוצה להגיד וורט, אני נמצא באימו לפיטי לוסכו, מהרב שטיימן, זצ"ל. הוא נעמד להסביר גמרא בפסחים דף ממתת. הגמרא אומרת ככה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נכון? כך כתוב בפסוק. אנחנו רואים את זה כל יום, בסוף אלקין הקו אליכו, לראות מהרה, ישמדו הגילולים, להפנות אליך כל ראשי ארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמור השאלה, הגמור בפסוכים. אשתלה וחודו. מה, היום הוא לא אחד? רק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? רגע, בוא נעצור שנייה. מה השאלה פה? איך אתה הבנת היום כשאמרת אל כנקווה? מה התכוונת? אבל היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה הכוונה? היום יש גילולים בעולם. היום יש שקרים, 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 כן? שקרים בעולם, שאנשים מספרים לעצמם כביכול יש ישויות אחרות בעולם, יש אלילים. להינדואים יש 300 אלף אלילים. לנוצרים יש איזה גבר מירושלים בגיל 30 שהם בטוחים שהוא אלוהים. כן? לא יודע. יש המון שקרים בעולם, נכון? אז יופי, היום יש שקרים בעולם, ולעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא יהיה היחיד בעולם. שמע ישראל, מה כיוונת היום? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר רש"י, השם שהוא היום אלוקינו יהיה השם אחד בעתיד. היום לא כל העולם מכיר בו, רק אנחנו. לעתיד לבוא כולם יכירו בו. מה הבעיה? אז מה גמור שם? היום הוא לא אחד? כן, נכון גימורי. היום הוא גם אחד, אבל היום זה לא גלוי. היום 3/4 עולם? 90% מהעולם לא יודעים את זה. לעתיד לבוא, כולם ידעו את זה. אני לא יודע איפה להחליט את המוסלמים פה, כן, אבל זה גם ככה מחלוקת כזו פוסקים. אבל בסדר, היום לא כל העולם יודע את זה, לעתיד כל העולם ידעו את זה. זה, הגמורה לא הולכת לתירוץ הזה. זה לא שמה שהגמורה מתרצת, מה הגמורה עונה? נכון, היום אנשים אומרים לפעמים, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב, ואם מגיע דבר רע, אז אנשים אומרים, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם דיין האמס. ולעתיד לבוא, כולם יגידו גם על הטובות וגם על הרעות, על הכל יגידו, הטוי והמתי. רגע, מה התירוץ פה? מה הוא מדבר? מה בכלל המסע ומתן פה בגימורה? היום אנשים אומרים על דברים רעים דיין האמס, דרך אגב, לא אומרים דיין האמס על מוחמד, כן, על מי אומרים דיין האמס? ברוך אתו השם, אלוהינו, מלך העולם, דיין האמס. נכון, זה מה שהם אומרים. מה הבעיה? איפה הבעיה פה? למה זה לא נקרא השם אחד? כאילו, הגמרא שואלת, מה, היום לא אחד? ואת הגמרא, כן, גם היום מדברים על הקדוש ברוך הוא, גם היום הוא אחד, אבל היום אומרים דיין האמס. לעתיד לבוא יגידו רק הטוב והמיטיב. אתה מבין פה, אומר הרב שטיינמן, אתה מבין פה שמה הנקודה? הנקודה היא לא רק לדעת שהשם אחד או לא השם אחד ברמה הפשוטה כמו שכולנו יודעים. מדובר פה על הסתכלות אחרת לגמרי על כל מה שקורה בחיים. ברגע שבן אדם מדבר על רע בעולם, וזה יכול להיות אפילו רע ברמה כזאת של, הוא אומר, השם אלוהינו מלך העולם, דיין האמס. אבל יש דברים שמוגדרים כרע, חסר באחדוס השם. כי אחדוס השם, באמת, להכיר בזה שאהבה יהיה אחד, זה אומר שיש רק טוב בעולם, אין מציאות בעולם שמופקעת מטוב. ודיברנו על זה בדרוש הכיווי, די בהרחבה, אבל אני... ממש בקיצור יעמוד על זה עכשיו. יש הרי שלוש מצבים בעולם, שלוש הסתכלויות על העולם. הסתכלות אחת זה הסתכלות הטבעית, נכון? בן אדם לא מרגיש טוב, הולך לרופא, בן אדם צריך כסף, הולך לעבוד, הסתכלות טבעית. ואם בן אדם באמת בא לרופא ואומר לו, רופא, יש לי כאבי ראש, הרופא אומר, תשמע, אתה צריך להתחזק בשביר המחשבה או משהו כזה, אז הרופא הזה צריך לפטר אותו. התפקיד שלו כרופא זה לתת עכשיו לבדוק מה קורה, וזה בעולם הטבע. עכשיו, צריך להיות נטוע בעולם הטבע, וחשוב להדגיש את זה. זאת אומרת, אי אפשר לעופף לעולמות העליונים בלי סולם מוצב ארצה. אחר כך הוא שמגיע השמיים. אז זה עולם הטבע. עכשיו, מעל עולם הטבע, יש לנו את מה שהרמח"ל מכנה מערכת המשפט. מערכת המשפט זה אומר, עשית מצווה, תקבל שכר. עשית עבירה, תקבל עונש. הדברים עובדים לפי מערכת מסודרת שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, וזה בעצם גילויים של שם מויסה אלוהיקים ושם מויסה הוויה, ויש מידס וספירס ואוי לומס, נכון? יש איזו הדרגה מסודרת בה השפע מגיע אלינו, וזה תלוי לפי הכלים שאתה מכין ולפי הצבע שאתה האדם יוצר, תקבל את השפע לפי הצבע הזה, נכון? האדם מסדר את המציאות של העולם לפי המעשים שלו, כך יהיה ההנהגה של העולם. זה מערכת המשפט, זה מערכת של עיגולים, נכון? שזה כיס אויס למשפט, יש על זה גם תראה בליקוד מהר"ן, תראה נונטס, זה רעיון שקיים המון בכל הספרים, אבל... ויש מצב של הנהגת מערכת המשפט בעולם. יש מעל זה את מערכת הייחוד. מערכת הייחוד זה משהו שהוא הרבה מעבר. זה כבר מה שמכונה שם הוויה. מה זה שם הוויה? אז יש את הגויין בסוף מישל, בסוף יוינו, והמשכוך הוא מעריך בזה בצורה יפהפייה ממש בתחילת ויקרו. הוא אומר, יש, הרי אנחנו יודעים שרשי, על הפסוק הראשון בתורה, זה לא רשי הראשון בתורה, זה רשי השני בתורה, או השלישי, אבל זה על הפסוק הראשון, הוא אומר, אל כל הבריאה כתוב רק שמות אלוקיים, נכון? ושם הוויה לא כתוב. שם הוויה, למה? כי שם הוויה זה מידת הרחמים, ושם הדלקים זה מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. למה זה מידת הרחמים, מידת הדין? גויים, אומר הגויים, מכירים רק בשם אלוקים, הם לא מכירים בשם הוויה. מה ההבדל בעצם בין שם אלוקים לשם הוויה? אז המשכוח מסביר שאלוקים זה דיין, שופט, נכון? עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, שלם שניים, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טוב, הכל דיינים, שופטים, הנה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תהיה שופט, רודה במקל, אלוקים זה שופט. אז אותו דבר גם כשאנחנו נוראים שם אלוקים, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בתור דיין. מה זה דיין, שופט? תתנהג בסדר, תקבל, תתנהג לא יפה, תחטוף. נכון? זה בעצם ההסתכלות הכי פשוטה. גויים יכולים להכיר באלוקים בתור אלוקים. יכולים להכיר בקדוש ברוך הוא בתור אלוקים. אם אתה מתנהג יפה, הוא ייתן לך, אתה מתנהג לא יפה, לא תקבל. מה זה הוויה? הוויה זה בעצם מהווה את העולם. אסור לנו להגיד את המילה, כן? אבל תחשוב עליה, זה בעצם המהווה התמידי של העולם. זה בעצם המשמעות של המילה הזאת בניקוד שלה, כן? המהווה התמידי של העולם. המהווה התמידי. כשהקדוש ברוך הוא היווה את העולם מהרגע הראשון, זה היה כי היינו בסדר ועשינו משהו שהיינו צריכים לעשות ולכן קיבלנו פרס? שום דבר, לא היה בטרם לכל יציר נברא, לא היה מישהו בעולם, לא היה שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה לא כי הוא רצה לעשות טובה למישהו כי הוא התנהג יפה, אלא כי הוא טוב ומיטיב ורוצה לעשות טוב והטוב רוצה להיטיב, ולכן הוא ברא את העולם, נכון? ברא את הכל. זה שם הוויה. וכשאנחנו מדברים על התגלות של שם הוויה בעולם, אז על מה אנחנו מדברים? שהכל טוב. הכל טוב, כל מה שקורה בעולם. נראה, לא נראה, מובן, לא מובן, הכל מגיע ממקור הטוב שרצונו להיטיב, וזה מה שהרמח"ל מדבר שם בדרוש התקווה, דרוש הכיווי, להתחבר לישועוס חוקי ויסי, הוויה, נכון? ולשם האדם צריך להתחבר, לדעת, עוד פעם, זה לא בקפיצה לשם. יש הנהגת טבע, יש הנהגת משפט, שיהיה בסדר, לא תהיה בסדר, שכר, עונש, תורה, מצוות, מעשים טובים, כל המערכת הזאת. ויש גם להכיר בזה, יש מערכת מעבר, מערכת הייחוד, שהיא הרבה הרבה מעבר לכל המערכת הזאת, והיא בעצם הוויה שנותן בלי סיבה ובלי גבול, ולא כי מגיע או לא מגיע. זה בעצם הנקודה של הוויה. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על המציאות האמיתית של העולם, ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו יחד, הוויה אחד ושמו יחד, זה, אתה יודע איפה זה לא נמצא היום בעולם? אתה יודע איפה זה חסר אשתלה ואחודו? לא אצל הגויים, אלה שמאמינים בלא יודע מי. אצלנו. כשאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים דיינו אמס, כשאנחנו מקבלים את הדין ואומרים דיינו אמס, אז אנחנו חסר לנו באחדות השם. כי אנחנו לא מרגישים שזה הטוב והמיטיב. כי עוד פעם, זה לא חסר כזה חסרוני, אבל זה לא ילמד.
למה לא
מבחינת
הטוב
והמיטיב? כי אנחנו לא שקרנים. כי אם אנחנו לא מרגישים את זה, לפי איך הגמרא אומרת, לפי שאמיתי הוא לא יכזבו בו. לפי שאמיתי הוא לא יכזבו בו. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא להגיד משהו שאתה לא מרגיש, זה שקר. רק מה? לעבוד, להגיע למצב שאני באמת ירגיש את זה? יופי, זה כל העבודה שלנו בעולם במשך השנים. אבל איך עושים את זה? אומר לך מהר"ל, על ידי התגברות על יצר הרע. כל הדמיון הזה שיש רע בעולם, הוא מגיע מהיצר הרע. זה גם עניין מציאותי. אתה רואה סביבך, איך אתה רואה שיש רע בעולם? בדרך כלל אתה לא רואה את זה על עצמך, נכון? איפה אנחנו רואים שיש רע בעולם על אחרים? הנה, תראה איך הם מתנהגים. למה מתנהגים ככה? זה לא הדמיון של היצר הרע. היצר הרע הוא רק דמיון, כן? כי המציאות האמיתית של העולם זה הוויה אחד. ואז ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד, ואז כולם יראו שרק הכל טוב. רק הטוב, לא היה ולא יהיה, ואין מעולם שום דבר שהוא לא טוב. אבל היום אנחנו חיים בעולם שיש בו שניות, יש בו טוב ורע. לא רואים בפועל את הגילוי של הטוב. וההתמודדות שלנו זה בעולם הזה. עכשיו, אבל כשאדם מסלק את יצרו, הוא מתגבר על היצר, נכון שכעת הוא חושב שהוא רק יתאפק מלא לאכול את השוקולד הזה, כן? זה כאילו כל הניסיון שלו. אבל הניסיון הזה שבו האדם כופף את כוח הדמיון אל המציאות האמיתית, הוא יוצר מקום בעולם למציאות האמיתית להתפשט. כשהדבר הזה יקרה מספיק פעמים ובעוצמה מספיק חזקה, נעבור לחיות בעולם הבא. בעולם שבו רק המציאות האמיתית קיימת. והגילוי, אתה יכול לדמות את זה בדמיון למדינה טוטליטרית, מדינה נוראית ואיומה, איזה רוסיה קומוניסטית או איזה צפון קוריאה, שכולם שם מעריצים את השליט או כל השטויות והשקרים שהולכים שם. עכשיו, ברור שהכל שקר. עכשיו, אנשים בסתר ליבם יודעים את האמת, רק אף אחד לא מעיז מלי ולפום, כן, ליבי גיליתי, לפי לא גיליתי. הם לא מעיזים להגיד את זה בפה. איך משנים את זה? אז יש אנשים שחולמים על יום אחד שידליקו את המתג, יפילו את זה בכיכר, והנה פתאום הכל יתעורר. אבל הרבה פעמים המהפכות האלה קורות בדרך אחרת. אני לא בדקתי בהיסטוריה, אבל מעניין לבדוק באמת מה קרה יותר. האם משהו חיצוני, גדול, של מישהו אחד עשה את השינוי, או שלא. הרבה אנשים קטנים העיזו לומר אמת. עכשיו, האמת הראשונה לא הייתה, הקומוניזם הוא שקר. ממש לא. האמת הראשונה הייתה, לא תמיד כל מה שהקג"ב עושה הם צודקים. ולהגיד את המשפט הזה, הפלת את רוסיה הקומוניסטית? כן. לא, ברור שלא. הפעם הזאת קרה מיליגרם אחד זז. אבל כשעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד אמר את המשפט הזה, ולאט לאט המשפט עבר מלא תמיד כל מה שהם עושים הוא נכון, לרוב הפעמים מה שהם עושים הוא לא נכון והוא אכזרי, ולאט לאט 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 הדיבורים עברו מהקג"ב גם למזכירות של המפלגה וכולי וכולי וכולי, עד שיום אחד אנשים העיזו לצאת לרחובות, כי הדבר הזה נבנה ואז הדבר הזה קרס, כי גם אנשים לא נתנו גיבוי. אז רגע, כל הדיבורים הקטנים האלה שינו משהו? ברור שהם שינו, הם שינו בדיוק כמו הטיפות מים שנוטפות על האבן שרבי עקיבא רואה. אבל הדיבור הזה, האמירה הזאת, אנחנו גם חיים בעולם של שקר. עולם שכולנו, זה לא כולם, זה כולנו, מוצפים בשקר, מוצפים בשניות, מוצפים בהסתכלות של רע על העולם, שיש דברים רעים, והמוצפות הזאת, זה, אם אתה מדבר היום על תרבות הצריכה, אבל זה לא רק בגלל תרבות הצריכה, זה תמיד. זה שטיפת מוח תמידית שיש שקר בעולם. כשאני מתגבר פעם אחת, במעשה אחד קטן, בקימה בבוקר, בהליכה לישון בערב, בהסתכלות ולא הסתכלות, בלחשוב ולא לחשוב, בלשמוע או לא לשמוע, בלקבל או שנור או לא לקבל, בלהגיד בוקר טוב למישהו אחר עם חיוך. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן. אני מגלה אמת. ועוד אמת ועוד אמת ועוד אמת, עד שהאמת האמיתית והשלמה מתגלה בכל העולם. זה בעצם סילוק היצר. סילוק היצר מוביל לעולם הבא. אז דבר ראשון זה זובח את יצרו. היצר השולט עלינו, הוא הסיתו לחתו, הוא זובחו והורגו. להרוג את היצר הרע, ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, נכון, זה תמנון עם ריבוי זרועות, אבל הרבה הרבה פעולות של הרבה הרבה אנשים קטנים בסופו של דבר יעשו את השינוי הגדול. עכשיו, יש פה חלק נוסף, ואת כל זה המהר"ל הסביר עד עכשיו, שזה עניין שזובח את יצרו, ובעיקר בנוי על מה שהוא כותב בנתיב היצר, שזה בעצם הגילוי של השם אחד, ואז הוא מכבד את השם יתברך בעולם הזה ובעולם הבא, ששם היצר כבר לא יהיה. ועכשיו הוא מסביר ואומר את החלק השני, זה העניין של כיבוש היצר. אבל מה זה כל המבווח את יצרו? הוא מתוודא עליו, אומר, ודווקא ההודעה על החטא, בזה זובח היצר לגמרי. אומר, הזביחה האמיתית והסופית זה על ידי ההודעה על החטא, מפני שכאשר מודה על חטאו הוא מוסר עצמו אל השם יתברך אשר חטא. אומר, תסתכל במציאות כמו שהוא כל הודעה שמוסר עצמו אל מי שחטא לו. אומר, שזה גם בניהול של דין תורה, כן? כשיש ויכוח בין שני אנשים, וצד אחד מודה לצד השני, בעצם הדין תורה, הדיון, המשפט, מתבטל. זה דבר אחד. אבל יש פה גם חלק נוסף בהודעה הזאת, וזה מה שמוכר מאוד מהרב הוטנר, על שהוא בא ומסביר שהודעה, מלשון תודה, כן, תודה רבה, והודעה מלשון מודה, מודה באשמה, שתי מגיעים מאותו שורש. למה? כי עצם זה שאני עומד, אפשר לראות את זה במועידים, שיש שם שתי הלשונות, נכון? על שעון ומועידים לוח, ויש מועידים אנחנו לוח שעתו, יש ש, מודה ש, זה מודה באשמה, ויש מודה על, זה תודה רבה. אז הוא אומר שבעצם בכל תודה רבה יש מודה באשמה. זה הכרה בחיסרון שלי. עכשיו, יש הכרה בחיסרון ועניין של הכנעה. ההודעה היא על דבר שאם לא היה השם יתברך נותן לו, לא היה לו קיום. כך כתוב בנסיב האבויד בפרק י' חס. זאת אומרת, זה בעצם הנקודה של אבויד, האדם עומד ואומר ריבונו של עולם, אם לא היית נותן לי דעת, לא היית לי דעת. אם לא היית נותן לי רפואה, אין לי רפואה. אז אמירת התודה היא בעצם הכרה בחיסרון שלי. עכשיו, בהודעה יש יותר מזה, זה התבטלות. להודות זה להתבטל. עד היום היה פה שתיים, ואתה רואה את זה בספירות, אז בהתחלה זה חסד בועת תפארת, ואז מנצח והוד, כבר מתחיל סכסוך, כאילו יש פה איזה מישהו אחר ואיך מתמודדים איתו. אז הנצח מנצח אותו, ההוד זה התבטלות אליו. עכשיו, הסוד של זה, כשהוד מתבטל, דיברנו על זה כמה שיחות, גם בחנוכה דיברנו על זה, וגם ב...
הוד זה יותר נמוך
מנצח, כן. והוד זה נמצא, זה נקרא ברגלי היורדות מוות, הוד מתהפך לדווה, כן? כל היום דווה זה אותיות הוד, וזה מקום שהוא הנהגה מאוד מאוד מסוימת, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתבטל אל המציאות. זה, כשזה מתגלה במידות העליונות, אז יכול, הקדוש ברוך הוא נותן לרשע את האפשרות לעשות את כל מה שהוא רוצה. רבי אלעזר בן דורדיה, אתה יודע איזה אפשרויות הקדוש ברוך הוא נתן לו? יש לו את הכסף, יש לו את הכוח, יש לו את היכולת, יש לו את כל הנתונים בשביל לכתוב ולכתוב 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 ולכתוב, והקדוש ברוך הוא לא עוצר אותו. למרות שבהנהגה של המידות יש שכר ועונש ויש מערכת מסודרת, זה אמור לייצר. לא, הקדוש ברוך הוא כביכול מתבטל אליו. רק הנקודה היא שרבי אלעזר בן דורדיה בסופו של דבר לוקח את הגילוי הזה ומגלה איתו את ההתבטלות שלו אל הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה תשובה ובהתבטלות מוחלטת, עד כדי שהוא מוכן למות, אין הדבר תלוי אל הבי, ומוכן לגמרי להפקיר את עצמו בעיניים של הקדוש ברוך הוא, שזה ההוד, הוא בעצם לוקח את הגילוי של הוד של הקדוש ברוך הוא כלפיו, והופך אותו לצד השני לגמרי. דיברנו על זה גם בשיחה על הגבר עומר פעם, יצא כמה פעם שדיברנו על מידת האות, זה בפרק ח' פה בנתיב התשובה, הרב המהר"ל מדבר על העניין של רבי אלעזר בן דודאי. אבל זה בעצם עוד, הודעה זה התבטלות, נכון? התבטלתי, ביטלתי את דעתי. כשיש ויכוח, בקשר לוויכוח, התבטלתי בפני הצד השני. המקור שהוא כל הודעה שמוסר עצמו אל מי שחטא לו. ועל ידי זה סילוק יצר הרע לגמרי. אומר, פה יש לא רק אני מסלק את היצר הרע על ידי המעשה שלי, שאני עושה מעשה טוב ומבטל את היצר הרע, שזה החלק הראשון שזובח את יצרו, יש ומתוודא, זה לסלק את היצר הרע, כי אין ליצר הרע שום צירוף על השם יתברך. הוא הרי רע, לא יגורך רע, הוא הפוך לגמרי לטוב, הקדוש ברוך הוא קורא לו רע, הוא העדר, הוא דמיון, הוא שקר, הוא לא אמיתי, הוא בכלל לא קיים בעולם האמיתי, העולם המציאותי. כשידלק האור, אין, הסרט ייפסק. כן, זה כמו פעם בקולנוע שצריך להיות חושך גמור, שבשביל לראות, מישהו ידליק את האור, נגמר הסיפור. אין לו עריות ולא מפחיד ולא רוצחים ולא שודדים, אין כלום. הכל לא נכון. זאת אומרת, זה בעצם היצר הרע בעולם האמיתי, הוא לא קיים בכלל. איך, יש שתי דרכים להתמודד עם היצר הרע. יש דרך של זובח את יצרו, לגלות עובדה של אמת בהתנהגות שלי, ולאט לאט ככה נסבח היצר, הוא מאבד את האפקט שלו. ויש חלק שני, בזה שאני פשוט מתבטל אל הקדוש ברוך הוא. תרגיש שאני מתבטל אל הקדוש ברוך הוא ומתחבר אליו, אז באופן אוטומטי היצר הרע נעלם, הוא כבר לא קיים. בעולם של האמיתות, בעולם של האור, אין לו מציאות בכלל. אין לו צירוף אל השם יתברך, אין לו משהו אמיתי, הוא רע. ולפיכך, דבר זה, שהאדם מודה, וכשהוא מודה הוא בעצם מוסר את עצמו על השם יתברך, זה בעצם אפילו במשמעות הפשוטה של וידוי, כן? אדם מתוודה לפני השם יתברך, הוא אומר, אני בידיים שלך, חטאתי, אבל אני לא בורח ממך, אני לא מסתתר ממך, אני בא אליך, אני מוכן גם לשלם את המחיר, אני בידיים שלך. אדם מפיל את עצמו לידיים של הקדוש ברוך הוא, ליצר הרע אין קיום. כשאדם מכיר בזה שגם ברע יש לו מקום אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא שב אל השם יתברך, לרע אין כוח להילחם בכלל. הוא סילוק יצר הרע לגמרי. ואם לא כן, אומר, ואם לא כן, אם חסר בנקודה של ההודעה, אם הוא לא מוסר את עצמו אל השם יתברך, גם אם הוא אומר וידוי, אבל לא מוסר את עצמו, אפשר שישוב על החטא שעשה. כן, אדם יכול להתוודות, וזהו, כי ככה מעשה האדם, פעם יעשה, הוא פעם לא יעשה, כמו שהוא האדם. אדם הוא, רוב הדברים שלו הם במקרה. לפעמים מתפייס, לפעמים לא מתפייס, לפעמים עושה, לפעמים לא עושה. עכשיו, למה הוא זוכה לחיי העולם הבא? ההודעה הזאת בפני עצמה, אם אתה מסתכל רק על הוידוי. חסר מקרים שבן אדם אומר, וואי, סליחה, טעיתי, חבל שעשיתי את זה, ויונו, מה אתה עושה את זה עוד פעם? עכשיו, בבית, הבן שלי בן 5, עשה, אני יודע, עשה איזה גרפס או משהו, אז אשתי העירה לו, שלא לא עושים זה. טוב, אני יותר לעולם לא אעשה גרפס. אני אומר, לא, לא, אתה תעשה בעזרת השם, יהיה בסדר? אבל לא, אז עושים בשקט, עושים יד על הפה, כן? ילד מחמש שאתה צריך ללמד אותו. עכשיו, הוידוי בעצם, הוא, עוד פעם, ילד מאוד חם, מאוד זה, אז הוא, כאילו, עכשיו הוא רוצה לתקן את מה שהוא עושה, הוא יותר לא עושה גרפסים לעולם. וואו, כן? הרבה פעמים חשבתי, שראיתי את זה קורה וחשבתי לעצמי, וואו, אני לא יודע ככה, אנחנו נראים ביום כיפור. כאילו, מה אתה מקבל לעצמך משהו? אתה יודע שאתה לא יכול לעמוד בו. זה לא רק אתה לא יודע, אתה מרמה את עצמך, הוא גם מרמה את עצמו עכשיו שהוא יכול לעמוד בזה והוא באמת יתאפק מהיום והלאה. אבל זה לא נכון, זה לא נכון, זה הטבע שלך שאתה עשה את זה. תנסה לעשות את זה יותר נכון, תנסה. עכשיו, מה בעצם וידוי? למה וידוי בכלל תופס? אם וידוי זה רק, הרי זה לא יציב. הרי בסופו של דבר הבן אדם חוזר לחטאים האלה. זה לא מבטיח כלום, הוידוי שהאדם מתוודא ביום כיפור לא מבטיח כלום שהוא לא יחזור לעבירה הזאת. כי בוידוי יש משהו אחר. בוידוי יש הודעה. וההודעה זה התבטלות על השם יתברך. וכשהוא מתבטל על השם יתברך, אבל כאשר הוא מתוודא על החטא, לומר חטאתי להשם, על ידי, להשם, חטאתי להשם, הוא מתבטל על הקדוש ברוך הוא על ידי הודעה זאת, מוסר עצמו על השם יתברך לגמרי, הוא מסלק בזה מאיתו היצר הרע לגמרי, הוא מתדבק בו יתברך בהודעה זאת, כמו שהתבאר למעלה. כמו שהוא דיבר בנתיב היצר, וכמו שהוא אומר, בעצם ההתבטלות על הקדוש ברוך הוא, זה עיקר העבודה פה בדבר הזה. וזה התיקון, זה התיקון של הדבר. תראה, הוא מביא פה למטה במספר 33 שבחידושי הגודס לסויטו זין עומד בייס יש לו דרך אחרת לבאר את עניין ההודעה. אמר כי ההודעה מה שמודה ברבים חטאו והוא כבישת יצרו שגובר על יצרו ואומר חטאתי, ואין ספק כי זהו כבישת יצרו הרע בכוח. והנה הוא מסלק יצרו אשר יש לאדם מצד עולם הזה הגשמי, ובזה הוא זוכה לחיים, ודווקא ההודעה על החטא שעל ידי שהוא כובש יצרו ומתוודה מסלק יצר הרע לגמרי. ועוד יש בזה בעניין הודעה, זאת אומרת למה זה הוא מדבר על כבישת היצר יותר, והוא מחבר את זה לכאן למה שהוא כותב כאן, הוא לא, פשוט לא מרחיב את זה. עוד יש בזה בעניין הודעה, הוא לא מסביר מה, וכנראה שהוא מתכוון למה שהוא כתב כאן אצלנו, שבהודעה יש התבטלות לשם יתברך. זה בעיקרון יש לנו לכל אורך נסיבת שוב, וממש מהפרק הראשון הוא חוזר על הרעיון שתשוב זה להשיב את הדברים אל השם יתברך. אדם מחזיר את הדברים אל השם, להחזיר את הדברים אל השם. טוב, בוא נראה. ואמר, כי ראובן ויהודה לא עבר זר בתוכם. כן? אין שמעון באמצע, זה ראובן ויהודה. אומר, למה? שההודעה שיש אצל שתיהם, גם אצל ראובן, גם אצל יהודה, מאחד אותם לגמרי בכל. כן? דורש רב תנחומה, רשי וסויטו כתב, דורש רב תנחומה, אימתי לא עבר זר בתוכם? כשבא משה לברכם, כשאמרי שמברך את ראובן ויהודה, הוא מברך אותם בלי זר בתוכם, בלי אף אחד ביניהם. אומרת, למה? כי ההודעה מאחד אותם לגמרי בכל, לגמרי מאוחדים, עד שלא עבר זר בתוכם, והוא דבר חוכמה, איך ההודעה מאחד אותם. הוא אומר, זה דבר שיש בו חוכמה, למה ההודעה מאחד אותם. וזה, כי כל ההודעה, מצד שהוא מודה אל השם יתברך. כן? הודעה זה להודות, במשמעות הזאת, להתבטל אל השם יתברך. ודבר זה מורה על אחדותו יתברך. זאת אומרת, כשהאדם מתבטל אל השם, מודה אל השם, אז הוא בעצם מכיר באחדות השם. זה כמו שדיברנו מקודם, ביום הוא השם אחד ושמו אחד, שכל מצב בעולם הקדוש ברוך הוא נמצא, אפילו במצבים רעים, גם הטוב והמיטיב. זה בעצם, והכוח של תשובה הוא כוח שמלפני העולם, נכון? אם בן אדם חטא, מה הוא יכול לעשות תשובה? הכוח התשובה מגיע מכוח זה שאנחנו מכירים בהשם אחד. כבוי כביסי השם, ישועות כבוי כביסי השם, שהקדוש ברוך הוא טוב והוא בעל הרחמים והוא רוצה בתשובה והוא רוצה לקבל אותי בתשובה למרות כל מה שחטאתי. וזה המקום הזה שבו אדם מתבטל לאחדותו יתברך. אומר לכן, ההודעה היא כל כך חשובה, לכך אמרו חז"ל בברוכס למדגים על המדבייסה, אומר מוידים מוידים משת כינוי סוי. אומר כמו מי שאומר שמה שמה. וואו, איזו השוואה. שמה שמה למוידים מוידים. זה אותו דבר? אומר כן. כי כמו ששמה זה השם אחד, מוידים זה גם השם אחד. רק מוידים זה פשוט הביצוע מצד האדם של השם אחד. כשהאדם מכיר בזה שהשם אחד, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מתבטא לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מי שכופל, כמו ששמע שמע אסור לכפול, פעמיים שמע ישראל, אז גם אסור לכפול, מועידים מועידים. ומה שההודעה היא מורה על אחדותו, אין כאן מקומו, והתבאר בנתיב התפילה עיין שם, ששם הוא אומר שכל ברכס מועידים, אנחנו נותנים הודעה לשם יתברך שאנחנו שלו. ואנחנו מצד עצמנו שום דבר, רק הכל השם יסבורך. פרק י' ח' הוא כותב, לכך צריך לומר הוא ידועה, שהכל אל השם יתברך לא יוצא דבר מרשותו יתברך. שאין עוד מלבד, או שזה קורבן, שבעצם זה נסיב העבוד בפרק א', שהקורבן מורה על אחדותו יתברך, כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד ואין זולתו, וזה בעצם תפילה גם כן. בעיקר החלק של מועדים בתפילה, זה להכיר בזה שהכל ממנו יתברך. אין לנו שום דבר משל עצמנו, ואין שום מציאות שנייה קיימת. יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. ולפיכך, אילו שניים, דהיינו, יהודה וראובן, ראויים שיהיו ביחד, מפני שהם מתאחדים לגמרי מפני ההודעה שנמצאת בשניהם. הם שניהם מודים באחדות השם יתברך על ידי ההודעה, וההודעה מקשרת אותם להיות ביחד. וכשם שהוא יתברך אחד, כך בעלי הודעה מתאחדים גם כן. זאת אומרת, האחדות שיש כאן, זה נקודה שהוא מעריך למטה להוכיח את זה בכל מיני ראיות, מנסיבה שולם ועוד, שהמחלוקת נובעת מהעולם הדמיון והפירוד. כמה שבני אדם מתקרבים יותר להסתכלות הפנימית והאמיתית של העולם, שהקדוש ברוך הוא השם אחד, אז ממילא יש הרבה הרבה פחות מחלוקות בעולם, הרבה פחות ויכוחים. דרך אגב, מי מביע את זה בצורה מאוד יפה? התניא בפרק ל"ב. כן, לב התניא, כמו שזה מכונה. פרק ל"ב בתניא, שמדבר ברוכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פונחו. זאת אומרת, כמה שהאדם נמצא בעלמד הפירוד, בעולם הפירוד בעולם הזה, כל אחד רואה את עצמו נפרד, לתאווה יבקש נפרד, כל אחד רוצה את האינטרסים של עצמו. כולם אוהבים כסף, אז הם אוהבים דבר אחד. לא, ממש לא. כל אחד רוצה שלא יהיה כסף. אז כל אחד אוהב משהו אחר. זה לא אחדות, אלא זה נראה אחד, אבל זה לא באמת אחד, כי כל אחד רואה רק את עצמו. ברגע שיש יוצאים מהגוף מתחילים להתחבר הנשמות, אז מתחיל להיות ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כמה שמתקרבים לאור פני השם, זה יותר אחד. כמה שבן אדם יותר בתאוות, הוא לא מסוגל להתחבר לאחרים. הבן אדם מתגבר על התאוות שלו קצת, הוא מסוגל להתחבר עם בן זוג, עם אישה וכולי. הוא מסוגל להתגבר על עצמו עוד קצת, אז הוא מסוגל להתחבר גם עם ילדים, משפחה, עוד קצת, חברים, קהילה, עוד קצת, עד שהוא מגיע לכמו שרב שמעון שקופ כותב בתחילה, בהקדמה לשער יושר, שהוא מתאחד עם כל העולם. וגם אז יש עוד ועוד ועוד, זה לא נגמר. למה? כי כמה שאנחנו באמת יוצאים מהגוף שמפריד אותנו, אנחנו מתחברים אל החיבור העליון יותר. עכשיו, הם מתבטלים על השם יתברך, אז הם מתאחדים. כשם שהוא יתברך אחד, כך בעלי הודעה מתאחדים גם כן. אין אני ואתה. כן? אין אתה ואני, אין, יש אנחנו. יש פה משהו אחד גדול בעולם. והאחד הגדול הזה, זה כולנו דבר אחד, אז אין צורך לריב, אין צורך להתכסח אחד עם השני. טוב, יש בזה עריכות, אבל לא אומר, זה מידת הענבה, זה מידת השלום, זה הולך ביחד, מביא למטה כמה הוכחות לזה. ולכך אמר אשר חכמים יגידו, הפסוק שהמשנה מביאה שם, כשאומרים לאישה הסוטה את הדבר הזה, איך אומרים לה? כגון אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. אומר, זה בעצם הפסוק שאומרים להם, כלל הדבר, בחידוש הגודס, בסויטו הוא כותב, כלל הדבר, השם יתברך אשר הוא אחד, הוא מקשר את מייחדיו. אשר חכמים יגידו שהם אומרים את האמת, ולא מכחשים, לא משקרים, ולא כיחדו מאבותם, והם אומרים את האמת ומתוודים על החטא שלהם, להם לבדם ניתנה הארץ, והיות והם התאחדו. בנקודה הזאת הם זכו לשלב לעולם הבא, הם זכו גם למלכות וירושה ראשונה בארץ ישראל בעולם הזה, וזכו שגם ולא עבר זר בתוכם, הגיעו לאחדות ביניהם. ויש לך לעמוד על סוד ראובן ועל סוד יהודה, כי אלו שניהם בפרט הם מיוחדים בהודעה ובתשובה, כאשר תבין דברי חוכמה מאוד. אם תתבונן טוב טוב, אתה תראה שיש משהו מיוחד בסוד של ראובן, יש משהו מיוחד בסוד של יהודה, ומיוחדים בעניין הזה של הודעה ותשובה. צריך להעריך בזה, באמת צריך להעריך בזה, יש לנו עריכות גדולה בזה, ברוך השם, בעזרת השם. אני רוצה רק בינתיים מתורת המערל עצמו, בהערה 40, הרב ארט מביא פה בחיל חידושי הגודס לסויטה, הוא מבאר את זה קצת יותר ואומר ככה, ויש לך לעמוד על סוד ראובן ועל סוד יהודה, כי אילו שניהם בפרט מיוחדים בהודעה ובתשובה קשה. ואמרו במדרש, כי יושע הנביא פתח בתשובה שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך, לפי שהיה מראובן, שראובן התחיל בתשובה. אומר, וכבר בערנו דבר הזה במקום אחר, מה שראובן היה מיוחד בתשובה, שהוא היה בכור ליעקב, וכן יהודה גם כן שהודה בתמר, ולכך אילו שניים לא עבר זר בתוכם, כאשר שניהם שייכים בתשובה והבן זה. וטוב, את העניין של ראובן הוא כבר דיבר, שהוא הראשון, ולכן מתגלה אצל התשובה. עניינו של יהודה, הוא אומר, כתוב בנתיב הענבה, פרק ו'. הוא אומר, כי יהודה הוא מיוחד בהודעה, הוא כמו שמורה עליו שמו, שנקרא יהודה על שם הודעה, ומי שמודה על דבר כמו שהודה יהודה בתמר, ראוי למלכות, כי הוא מלך על יצרו כאשר מודה על חטא שעשה. ומי שזובח יצרו הוא מלך בוודאי, שאף יצר הרע אינו שולט בו, והרי הוא מלך לגמרי כאשר מלך על יצרו, ואין שולט בו יצר הרע. טוב, עד כאן מה שהמהר"ל עצמו כותב בנתיב הענווה ובחידושי הגודס. יש קשר מאוד חזק בין ראובן ליהודה, ודאי לפי המהלכים של רב צודק. רב צודק בתקון הסושב עם פרק ווב, יש לו עריכות גדולה להסביר את סוד השבטים, והדברים קיימים בכל הפועל של ספורים בהרחבה, אבל בקשר הזה, אם נדבר על נקודת התשובה של ראובן ויהודה, אז כמו שראינו כבר, הזכרנו מקודם, הגימורי, בתויסס, במקס, שבעיקרון ראובן התחיל לעשות תשובה לפני כן. ההודעה הגיעה מיהודו, ואז אחרי שיהודו הודעה, זה גרם לראובן שיודה. זה מאוד מתחבר לתכונות של ראובן ויהודו. התכונה של ראובן, כמו שאנחנו יודעים, זה, רואים את זה בלידה שלו, שאומר, כי אתה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. כי ראה השם בעוני, הקדוש ברוך הוא ראה את ההתמודדות שלי. זאת אומרת, יש פה עוני, אבל הקדוש ברוך הוא ראה את העוני שלי. כי אתה יהבני אישי. זאת אומרת, עכשיו הוא לא אוהב, זאת אומרת, קשה לי, אבל יש לי תקווה לעתיד טוב יותר, כי אתה יהבני, עכשיו הוא בטח יאהב אותי. בסדר? אז יש פה מקום של התמודדות, וזה מסמל את כל אורך החיים של ראובן עצמו ושל צאצאיו אחריו ושל כל אלה שהם משורש הנשמה של ראובן, מהשבט של ראובן, שיש להם הם כל הזמן במצב של התלבטות, של התמודדות, של... אבל מה? הם לא סוגרים את זה. הם לא גומרים את ההתלבטות וממשיכים הלאה, אלא עדיין מתלבטים ומתלבטים ורוצים לעשות טוב והולך קשה ולא הולך קשה, הם מתלבטים סביב זה מאוד מאוד חזק. שמעון זה מקום מאוד עמוק, דיברנו עליו ובלי נדר עוד נדבר עליו הרבה. הסוד של שמעון שהוא בעצם כבר אין רע השם בעוני, אין תקווה של עתה יאהבני אישי, אין אפילו ראייה כבר, הקדוש ברוך הוא כבר לא רואה אותי, כי שמע השם, כבר לא רואה אותי, הוא רק שומע, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. והקשר היחיד שיש זה שנאה, רואים שנאה, לא רואים שום דבר אחר. ואז מתחיל לוי, הפעם ילווה אישי אליי, שזה עוד פעם חוזר ל... תיקון ויהודה, הם בעצם זה סדרה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זה עובדים ביחד. יהודה זה הפעם עודה את השם, זה ההתבטלות הקדוש ברוך הוא. אתה רואה כל מהלך החיים של יהודה ודוד המלך וכולם, בעריכות גדולה, כן, אני לא נכנס עכשיו למקורות של זה, זה נקודה של להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, גם אחרי החטא, גם אחרי הנפילה, לעשות תשובה, לקום על הרגליים ולהמשיך ללכת. זה כוח מיוחד שיש ביהודה. ראובן הוא במקום של המתלבט וחופר ומתלבט ושואל את עצמו ואולי כן ואולי לא, ומאוד מאוד עסוק עם הנקודה הזאת. יהודה אבל מוציא את אותה תשובה אל השלמות. מי גרם לראובן שיודע יהודה? ראובן התחיל את הלבטים לפני כן, אבל זה לבטים, זה עשיתי, על מי אומר שעשיתי נכון? דרך אגב, זה תכונה נפלאה למשגיח בישיבה או מישהו שעובד עם נוער, שהם יכולים לדבר איתו והוא באמת יבין אותם ויבין את ההתמודדות שלהם, זה כלים נהדרים. אבל יהודה זה מלכות, יהודה זה בעצם לוקח, הוא ברגע שהוא החליט, איך הולך, קרא רבץ כאריה וכלבים יהיה כימנו. אריה רובץ 20 שעות ביממה, הוא לא קם, כן? הוא בכל יושן ויושן ויושן, אבל כשהוא נעמד זה סוף הסיפור. זאת אומרת, לוקח, הוא יודע את הטיימינג הנכון, את התזמון הנכון מתי לעשות את הדברים. ראובן מגיע, בוא תשלח את הילדים איתי שתי בני תמית אם לא אביאנו אליך את בנימין. יהודה מחכה. איך היהודה אומר לו? כי אתה שבנו זה פעמיים, אם היינו הולכים היינו כבר פעמיים חוזרים. הוא יודע גם מתי התזמון הנכון לעשות את הדברים, לשתוק, לחכות, עוד לא לעשות, למרות שזה הדבר הנכון, עוד לא לעשות, וברגע הנכון לעשות את הדברים ולהוביל אותם אל הפעולה המעשית. ראובן זה המקום של ההתלבטות הפנימית. שמעון זה עומק של עומק של עומק של רגשות. לוי זה הסערה של העשייה, לרוץ ולעשות. לכן כששמעון ולוי שתיהם ביחד, בלי ראובן ויהודה שמאזנים אותם, זה נורא והיום. כי הם יארגו את כל העיר. הרגש העצום של שמעון עם הפעולה החזקה של לוי, אבל יהודה הוא בעצם למתן. להרגיע, לעשות את הדבר הנכון במלכותיות, באריה שקם ברגע הנכון, וכשהוא קם אין מי שיעצור אותו. אבל זה השילוב של ראובן ויהודה, זה כוח התשובה, זה ההתלבטות, מה שכבר עשיתי, לחזור לזה ולחשוב רגע למה עשיתי, אולי זה לא טוב, להתלבט על דברים, אבל להוביל אותם אל העשייה, וידוי, הודעה, לא להישאר רק בהתלבטות, בבושה, בחרתה, אלא להתקדם לכיוון של ההודעה בפועל, זה השילוב הנכון של ראובן ויהודה. האמת היא, צריך להרחיב בזה עוד הרבה, כי גם לא אמרנו פה שום מקורות למה שאנחנו אומרים, אבל בלי נדר, כשנדבר על השבטים נגיע גם לזה, וממילא גם העניין פה אומר, תבין דברי חוכמה מאוד, שדווקא ראובן ויהודה הם בעצם הגילוי של תשובה, ודווקא כשלא עבר זר בתוכם. דווקא כשלא עבר זר בתוכם, זה מה שגורם שראובן ויהודה... מגלים את כוח התשובה בעולם. עוד פעם, זה גם קורה בראובן שפותח פתח לתשובה, ואז יש לך את עם ישראל במדבר שמגלים את התשובה בעולם, ויהודה שההמשך שלו זה דוד המלך. זה בעצם העניין. טוב, המהר"ל בקטע הבא ימשיך לבאר מדרש נוסף בעניין הזה, נראה מחר בעזרת השם.